כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
קצת דבש, מאת יכין טופול, תרגם מצ'כית פאר פרידמן, מספר רמי ברוך. החורף גובע, מותיר אחריו על המדרכות ערמות שלג כפו וקרח שחור. השמש כבר מזדחלת לפעמים מעל העיר, גולשת בשמיים זגוגיים. הווילונות כאן מוגפים תמיד, פרט לחרך צר. קרני השמש גולשות אל החדר בנקודה אחת. היא אומרת שככה קל יותר לתפוס אותן. יש לה במיטה ראי, קטן כזה של בחורות שבוחנות בו את קצה הפן. היא מחזיקה אותו ביד, לעתים קרובות ובשמחה. לפעמים הוא נופל לה מתחת לקרית או הולך לאיבוד בין הסמיכות. לא משנה, איכשהו אנחנו תמיד חופרים ושולפים אותו החוצה. אמא לא מסתכלת על עצמה. בכלל, זה לא שאי פעם הייתה אופנתית מדי. היא גם לא התגנדרה סתם. היא לא בוחנת ולומדת את הקניונים שבפניה. מה פתאום? בעזרת הראי היא צדה חתיכות שמש, בהנחה שאלה קרני האור האחרונות שתראה. אף שמי יודע מה יהיה. אבל על זה לא דיברנו יותר מדי. בשנתיים האחרונות היא התרגלה לשהות במיטה. לפני כן היינו אפילו יוצאים להליכות, לקצב טיפופו האיטי של ההליכון, אפילו עד הוולטבה. נגיד, בשמיים התרוצצו שחפים, היו צבעים בכל מקום, היו רעש והמולה ואנשים. אבל בערך לפני חצי שנה, ההליכה לשירותים נעשתה המסע הרפתקני ביותר שלה. היא מתארת לי את מסעותיה ב-SMS'ים. יש לה סלולרי של זקנים שקשור לבחות מתחת לבית השכי, כמו אשפת חיצים עמוסה שתלויה על גב של אינדיאני. אם בזמן המסע בג'ונגל אדירה היא עוצרת למנוחה הכרחית או אפילו נופלת, היא שולחת חץ. שידה, היא מודיעה. אני עוזב הכל בהזדמנות הראשונה ויוצא אליה, תופס אותה, סוחב אותה למיטה או לשירותים, מה שהיא רוצה באותו רגע. שידה. יש לנו עוד סיסמאות מהסוג הזה. ומה איתך, אמא? אתה זוכר איך זה מפחיד כשאתה ילד ואתה צריך לעבור בלילה במסדרון? ההורים לא בבית, או שהם ישנים, ואתה מרגיש חרדה ואתה מפחד, אבל בסוף אתה עושה את זה. היא מחייכת, או שהיא מנסה לחייך. פשוט כמה ניצחונות קטנים, היא מוסיפה. אל תסנברי אותי, היא בדיוק צדה קרן שמש וזרקה לי אותה בעיניים. מיד היא מניחה את הראי, היא בשום אופן לא רוצה לענות אותי. תמיד אהבנו זה את זה. טוב, כל ערב או כמעט כל ערב, לפני שהייתי בן 16 וסוף סוף התחפפתי, היא הייתה הפוכה לגמרי. וכשהיא לא הייתה הפוכה, אז היה לה ההנגאובר, שזה עוד יותר גרוע. אבל בסביבות גיל 50, תודה לאל, היא הפסיקה לשתות לחלוטין. היא התחילה ללכת לכנסיות, וכל יום היא פתחה וגמרה בתפילה. בסופו של דבר, היא הרי גדלה בבית יתומים דתי. אבא שלה, סבא שלי, מת במלחמה. אמא שלה נידתה אותה, ככה היא אומרת. כך שלמסדר הבתולות האנגליות היה תפקיד גדול בחינוכה, לפני שהקומוניסטים מאחו אותן. כשהייתה צעירה, מתודלקת מהבקבוק, הייתה עושה צחוק לעתים קרובות מהשם של מסדר האחיות. היא לא חסכה ממני סיפורים משעשעים מבית היתומות. למרבה הצער, לא ידעתי להעריך את זה בצעירותי. לא היה שום דבר מאולץ בחזרה שלה לדת. החיים שלה נהיו שלווים יותר. באמת יותר טוב להתפלל בבוקר מלהרביץ כוסית אחרי כוסית. ולא רק זה, אחרי שחזרה בתשובה, היא לא ניסתה לכפות עליי כלום. היא לא התחילה לנופף מולי בספר תנ"ך ולהרצות לי אחרי ששתיתי. מכנסיות האבן היא הביאה בעיקר סיפורים על אודות הטמפלרים, ההוספיטלרים, פראג מלאה בכאלה. ונהניתי מזה. הנה דבש בשבילך, אמא, מהגליל. אמרתי את זה בחזות נונשלנטיות. הכרסתי על הרכישה באגביות גמורה, בחצי פה, כאילו כלום. אבל הייתי גאה. בטח. כי איזה עוד בן מביא לאמו הגוססת דבש מארצו של ישוע? חוץ מזה, בכל מה שקשור לקניות, סלים, אוכל, שתייה, מוצרי היגיינה, בידור, את כל זה סחבתי אליה, ואני עדיין סוחב. בקשר לזה אין מה לעשות. קצת אחרי שסידרנו מה שנקרא שירותים סוציאליים, תפסתי את אמא מורידה בשירותים את כל האוכל שהם הביאו, או מציעה אותו לציפורים. גם לרחוץ אותה או לסדר את המיטה שלה, את אותו קן עצום, מפלצתי, מלא ספרים, מגזינים, פירורים, תרופות וכל מיני בלגנים אחרים שלפעמים כבר קשה לזהות, גם את זה אסור למי שעוזר לעשות. ובתי חולים? היא שונאת אותם. את זה כבר ניסינו פעם. מפריעים לי שם האנשים האחרים, אתה מבין? רק שבוע לא הייתי כאן. אמא בשום אופן לא נראית לי מלוכלכת, אבל היא שוכבת כל הזמן בין אותן סמיכות. נו, נטפל בזה עוד רגע. היום השארתי בכניסה את הסל עם הקניות הרגילות, הבאתי לאמא למיטה רק כלי קטן של דבש ישראלי. צנצרת טרקוטה מסוגננת, חתומה בשעבה. הנה הדבש הזה מישראל, אמא, כמו שרצית. הנחתי את הכלי על השולחן לצד המיטה. הוא חרק קצת. הוא באמת מהגליל? וזה כתוב שם? ולמה זה בא בחזות אריזה לתיירים? כתוב פה גליל, אבל בעברית, זה הגיוני. ברור, אבל אני בכלל לא מתפלט שהספרים שלך יוצאים בעברית. בכלל לא. אלה שם חייבים שיהיה להם הכל. הספרים של אבא שלי יצאו רק בגרמנית, פולנית, הונגרית, וככה, זהו. רק בסביבה פה. עכשיו בטח יותר קל לתרגם, לא? עם כל המכשירים שיש. כן, עכשיו זה קל. זה ממש לא עניין גדול. יש בכלל עוד איזה ארץ ששם לא מפרסמים אותך? ברוסיה. אבל זה מובן מאליו, זה ברור הרי. שם אפילו אל תנסה לדחוף את עצמך. והבאת מארץ הקודש משהו גם בשביל לולק ובולק? ככה אמא קוראת לבנים שלי. אלה שמות מאיזו סדרה פולנית. מודלים של מטוסי קרב, קלצ'ניקובים, רובי מים, חולצות עם כיתוב, תאנים ועוד כל מיני דברים. הילדים היו בעננים. חולצות עם כתובות בעברית? השתגעת? הרי יכניסו להם שם המכות. אמא ממשיכה לדמיין את הפנימיה כמתקן מלא פרחחים כמו בתקופה שאחרי המלחמה, נגיד. הזיכרונות שלה כנראה חריפים עוד יותר לעת זקנה, אבל התאומים שלי נמצאים במקום מודרני לחלוטין, הכי טוב שיכול להיות. אמא, בחייך, אנחנו כבר לא בשנות ה-50. את רוצה לטעום את הדבש? ומה שלומך בכלל, איך הסתדרת? הסתדרתי טוב, לא הייתי לבד אפילו רגע. הוא איתי כל הזמן, ואנחנו מדברים. עם מי את מדברת? עם ישוע מושיענו וקוננו. באמת, אמא, זה רק בראש שלך. נו, אז מה? אפילו אם כן, הוא מדבר יפה. את תואמת את הדבש או לא? ומה הוא אומר לך? הדברים הרגילים, ככה, שאני כאילו לא צריכה לפחד, ושאני צריכה להתכונן לדרך. טוב, זה נשמע רציני, כמו בסרט. אבל הוא גם מסביר לי למה הכל קורה. מה זה הכל? ככה, החיים והמוות. לא ידעתי שהוא יודע גם את זה. אני חושב שכשהיא תמות, אסרוף את הדירה הזאת. בסדר, אני לא אעשה את זה, אבל הייתי רוצה. בימי התנ"ך, זאת אומרת, בין אנשים נורמליים, אף אחד לא היה מתפלא על זה, שאני רוצה שכל הדברים האלה מסביב, המיטה, הספרים שלה, והתמונות, הסמיכות, הקריות, הסירים שכבר מזמן לא משתמשים בהם, המחבטות, העציצים היבשים, כל הדברים האלה של הזקנים, כל הכלים והעזרים, הכל ספוג בריח הדירה החמצמץ, עטוף בו כמו בציפית, באמת שהייתי רוצה שכל זה ייעלם. כשכבר לא תהיה כאן, הדירה הזאת תיפול עליי כעול מפלצתי. אני לא רוצה את זה. אנעל אותה ואתחפף. אשמור לעצמי רק את הראי הזעיר שלה, אפשר להכניס אותו לכיס, וכלום. אמא, ולמה הכל קורה? הוא אומר שזאת בדיוק השאלה, ושעוד נגלה הכל, עם הזמן. זאת אומרת, כשכבר לא יהיה זמן, כן? נגלה הכל בהדרגה, נו. אני פותח את הצנצנת ושנינו מנשנשים. הבאתי שתי כפיות מהמטבח, הן דביקות, אבל זה לא חשוב. זה לא משנה בכלל, אני אשטוף את הכלים אחר כך. היא זוקפת את ראשה, ואני מכניס לבין שיניה את קצה כפית הדבש. היא מוצצת, וראשה שוב צונח על הקרית. היא מתענגת על הדבש בשלווה. נראה לי שהיא שקעה לאיזה מקום בשבוע שלא הייתי כאן. למקום עמוק עוד יותר. היא נעלמת. פניה כבר באמת דומים לשלד. ומתי בפעם האחרונה חפפתי לה את השיער? היא באמת נראית עלובה כל כך, או שאני פשוט כבר לא רגיל, אחרי שבוע. אני חושב שכשמישהו עומד למות, מותר כבר להיות איתו כל הזמן. ככה אתה לא מזדעזע מיד מכל שינוי. היא אומרת, אבל הדבש הזה די רגיל בסך הכל. בעצם כן, אני מסכים. הפעם האחרונה שאכלתי דבש, הרי הייתה לפני, לא יודע, 10-15 שנה. אני מציע להסיט את הווילונות. תכף אביב, אני אומר. תשאיר ככה. אני ניגש אל החלון, ופתאום שומע את זה. הרעש שמשמיע ראי כשהוא מחליק לה מהיד, מקפץ על הרצפה ומתרסק למחתים קטנות, לרסיסים זערוריים ממש. נו, עכשיו באמת הצלחתי. זה בסדר, אני אנקה את זה. אני מטאטא בנעל רסיסים אל מתחת למיטה. אטפל בזה מתישהו. תן לי שוב לטעום, קוראת אמא לעוד טיפה של דבש. אז גם אני אוכל, אבל לא הרבה. אף פעם לא הייתי טיפוס של מתוקים. מה אכלת פה כל הזמן הזה? אוי, מה זה חשוב בכלל? קרקרים ודברים כאלה שהבאת. זה היה טעים. בכל זאת מסתובב לי הראש ממה שאני שומע פה. שישו מדבר אליה. אז אני שואל שוב, בתקיפות. אמא, ומה הוא עוד אומר לך? והנה, זה הרי לא יאמן. אמא קורנת ממש. היא מחייכת עכשיו חיוך מטופש. אי אפשר לתאר את זה. חיוך כמעט קוקטי מתפשט על הפנים הזקנות, הארוסות. היא אפילו מסמיקה עכשיו, כמו ילדונת. טוב, לא הכל אני יכולה לגלות, היא אומרת, בקושי. אבל הוא אומר לי גם דברים יפים. כמו מה? נו, כל מיני דברים על שנינו, דברים כאלה מאוד מאוד נעימים. מה? עליי כאילו? מה פתאום? תעשה לי טובה, היא מתחפרת במיטה. רק עליי ועליו הוא מדבר. אבל באמת, אני אשמור את זה לעצמי, כן? ברור. שאספר לך משהו על ארץ הקודש? כן. הבנים בסדר גמור. הם מוסרים דש והם ישלחו תמונות. את צריכה משהו? לא. אולי אחר כך. אני יושב על הכיסא, אמא שוכבת במיטה, אנחנו מסתכלים זה על זה. אין כאן איש מלבדנו. אני חושב שאין. ואיש אינו מדבר. אולי רק בראש שלה. אנחנו פשוט כאן. בשורר שקט. אבל אנחנו מחכים. כן. אנחנו מחכים לתשובה. עוד מעט יהיה אביב. אולי מצבה של אמא ישתפר? אולי היא תהיה בסדר? כן, היא בהחלט תהיה בסדר, זה ברור.